ואני אומר, עוד מעט זה עזה. שלום וברכה, ערב שבועות טוב. ובכן, אנחנו במסכת אבות, פרק חמישי, במשנה כף, משנה כף. טוב, האמת היא שזה משתנה לפי המהדורות. במהדורה שלפניי זה משנה כף. יהודה בן תימה. אולי אצלכם זה, אני אגיד לכם, במהדורה הזאת, זה גם כף.
יהודה בן תימה?
כן, רק רגע. כן, גם במהדורה הזאת, של מהדורת אשכול, זה מהדורת שי למורה, זה במשנה כף. אוי, תודה רבה. אז אם כך, בואו נקרא, אני מציע שנקרא. מה אתה אומר?
לא הייתי בטוח שהגענו לכף.
נראה לך שלא גמרנו את הכל?
כן, יש פה משהו שנראה לי לא מוכר.
אתה צודק, שהסוף של משנה י"ט לא בדיוק למדנו, אז אולי בכל זאת נקרא את הסוף של משנה י"ט. תלמידיו, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? ראינו מה הבסיס של תלמידי אברהם אבינו? עין טובה. שאת השאלה, למה לאברהם אבינו יש עין טובה? מאיפה הם לקחו את זה? אם הייתי שואל סתם אדם, תגיד, מה הקטע של אברהם אבינו בחיים? על מה הוא היה מדבר? הכנסת אורחים?
לך לך.
לך לך? כן, ייחוד האל, שהוא מאמין באל אחד, נכון? זה הקטע שלו בחיים. מה אומרת לך המשנה? שהקטע של אברהם אבינו זה? עין טובה. למה? מה הקשר בין עין טובה לאמונת הייחוד? יש קשר. מה הקשר בין עין טובה לאמונת הייחוד? ריה, לפני שאת עונה. השאלה ברורה, או שאתם באאוט, בגלל הגשם וכו'. השאלה שאני שואל היא טובה. כלומר, האם אתם באאוט או לא?
לא, על עין הטובה.
השאלה ברורה. כן, מה הקשר בין עין טובה, שזו תכונה נפשית, סימפתיה, לבין אמונת הייחוד, שזה נושא אינטלקטואלי אמוני. מה הקשר?
שגם האל מסתכל על העולם בעין טובה.
האל מסתכל על העולם בעין טובה. מה את אומרת? או שאנחנו מה?
או שאנחנו רוצים שיסתכל עלינו בעין טובה.
זו השאלה. כן, מה את אומרת? זאת אומרת, אם אני מאמין
ב...
לומר, לא, אבל זה לא קשור לעין טובה.
גם, אבל...
העין טובה זה להיות לארג'. להסתכל בעין טובה על בן אדם, זה לייחס לו, מלכתחילה, לתת לו יחס חיובי, נכון?
אבל גם לא לקנא,
לא לקנא, נכון. מה זה קשור לאמונת הייחוד? כי אם השם הוא אחד, אז יש משמעות לכל. ולכן את הכל אתה מקבל באהבה, גם אם... זה דבר שהוא מזיק, כי הכוונה שלך להכליל את הכל בחיות האלוהית הכוללת.
זה לא אדישות?
זה יכול להתפתח לאדישות.
אדישות?
זה יכול להתפתח לאדישות, אבל זאת לא אדישות. זאת אומרת, אדם יגיד לכל יש משמעות, אז מה אכפת לי? אבל אם לכל יש משמעות ומה אכפת לי, זה בערך דומה לשום דבר אין משמעות. חייבים למצוא גם כיוון. כן? בכמה אלים, אז העולם הוא זירת מלחמה. זירת מלחמה בין האלים. ואז אני קרוע בין זה לזה. אם אני שומר על ערך מסוים, אני מתיירא שהערך האחר לא יבטל את הערך שאני תומך בו.
מה המשמעויות?
נו.
אני
אומר שאם יש למשל מלחמה בעולם בין אלת האהבה לבין אל המלחמה, אז מי שמפתח אהבה מתיירא שמא המלחמה תבטל אותו, ומי שנוקט בערך של המלחמה מתיירא מן האהבה. נכון? בגלל שכל אחד רואה את הדברים באופן חלקי, אתה צריך לנקוט עמדה, והעמדה שאתה נוקט היא לעומת העמדה האחרת. זאת אומרת, זה שנגיד במלחמת הערכים, היום יש מלחמת הערכים, אז יש אחד שהוא עובד, אפשר לומר, לערך אחד, אז הוא מקריב על מזבח הערך שלו את כל הערכים האחרים. לעומת זה, באמונת הייחוד, מתבקשת הדרישה לאחדות הערכים. ולכן, אם אני חי בתודעה של החובה של אחדות הערכים, ממילא אני גם בא בעין טובה אל הכל. הכל נדרש, הכל נצרח. יש לך רעיון חדש שלא חשבתי? מצוין, תביא גם אותו. זה עין טובה. לעומת זה, בעולם האלילי, יש עין רעה. אני רוצה רק את זה ולא את זה.
אלא אם כן אתה עובד את כל האלילים.
אלא אם כן אתה עובד את כל האלילים. אז אני במצב עוד יותר קשה. כי אין לי לאן להתקדם. ברגע שאתה עובד את כל האלילים, אתה כמעט פנתאיסט. אתה בעצם בעולם משותק, ללא מגמה. היה אדם אחד שהיה לו כיוון כזה, שמו היה יתרו. שמעת על יתרו? החז"ל אמרו שהוא עבד לכל האלים. איך אדם יכול לעבוד לכל האלים, תגיד לי? שוגע? אתה יכול לעבוד לכל האלים ביחד? אתה בקושי עובד לאל אחד. וכאן, ופתאום בא יתרו ואומר, אני עובד לכולם. מה, השתגע?
אולי עכשיו רצו לראות את גודל הזה שלו, לא פעיל ציורי כזה, שאתה רוצה להכניס משהו חזק.
אז אתה אומר שזה בכאילו כזה, זה בלוף.
לא בלוף, לא, אני אומר, אולי אתה רוצה להגיד את העוצמה של מה שהוא עושה, אתה אומר כאילו עובד את כל הזה, להגיד את העוצמה כאילו.
זה עוצמה לעבוד לכל האלים?
לא, מבחינת הקו מחשבה שלו, כאילו, עד כמה הוא... בדבר הזה.
אני רוצה להבין, מה זה היה קו מחשבה שלו?
יש אחד שעובד 20-30%
והוא צריך לעבוד לכל, למה? אתה יכול להסביר לי למה? אני רוצה להבין מה הייתה התפיסה. יפה, אתה אומר משהו שמוצא חן בעיניי. עכשיו אני רוצה שתסביר לי, מה הייתה התפיסה של יתרו? אז אני אגיד לך. ליתרו הייתה תפיסה של אחדות. הייתה לו אינטואיציה. הרי אם אדם עובד לכל האלים ביחד, זה סימן שהוא מודע לזה שהוא צריך את כולם ביחד. אז אפשר לומר שיתרו היה מונותאיסט מבחינה מסוימת. אבל מונותאיסט ללא טרנסנדנטיות. כלומר, ללא התעלות מעל המציאות, אלא הוא עובד לכל הכוחות האלוהיים שבמציאות. אז הוא אדם משותק מהבחינה הזאת. אבל יש לו תירוץ. הוא לא פגש משהו אחר. עד שיראו לו את הערובה.
ערובה.
ערובה. ערובה של העולם. לעולם יש, העולם נראה כמו כבשן סגור. אבל יש לעולם גם ערובה. הערובה הזאת נמצאת אצל יודקה ואבקה. כלומר, האפשרות להתגבר, לבטל את הסדרים של המציאות ולשנות אותם. ועל זה אמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול יודקה ואבקה מכל האלוהים. כלומר, לפני כן הוא עבד את כל האלוהים ולא עבד את השם. עכשיו הוא עבד גם את השם.
מי הראה לו החתן שלו?
כן, חתנו הסביר לו.
אבל הוא לימד את חתנו.
מה?
הוא לימד את משה.
נכון, הוא לימד את משה. עד ש... כן, הוא לימד את משה, זה נכון. עד איפה? עד ה-MA. נכון? כלומר, משה עשה מאסטר בנבואה אצל יתרו. גמר תואר שני, אמר לו יתרו, אולי תישאר לתואר שלישי? אמר לו, אני הולך לאחים שלי במצרים. חבל, הייתי מקדם אותך. חוזר, בא יתרו אליו, אומר, נו, אתה רוצה שאני אמשיך ללמד אותך? אומר, לא, עכשיו יש לי משהו יותר טוב. גדול השם מכל האלוהים. מובן? אתם מכירים, האיש הזה יתרו. כתוב, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים לפרעו, ולישראל עמו, למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ויבוא יתרו. חזל שואלים שאלה יפה. מה שמועה שמע ובא? מה, מה את אומרת? מה שמועה שמע ובא? אז העונים, קריאת ים סוף ומלחמת המלאק. התשובה הזאת ממש לא מספקת אותי. אתם יודעים למה? יש עוד הרבה אנשים בעולם ששמעו את קריאת ים סוף ואת מלחמת המלאק, ולא באו. אז זה לא מסביר לי מדוע אחרי שהוא שומע דווקא הוא בא. אתה אומר, נולד לו נכד אונין, אז זה לא קשור לקריאת ים סוף ומלחמת המלאק. אני רוצה לקבל, אני מניח, לא, תבין. כשאני מביא דברי חז"ל, אני מניח שחז"ל יודעים על מה הם מדברים. הם לא סתם אמרו את זה. ואני רוצה להבין רק את ההיגיון, את הרציונל שיש מאחורי דברי חז"ל. אז התשובה היא פשוטה. יתרו היה, כפי שציינתם, המורה של משה. הוא אמר לעצמו, החתן שלי עשה אצלי עבודת מאסטר. עשה גם עבודה מעשית במצרים. עכשיו שהוא גמר, אני בא להמשיך ללמד אותו. כלומר, יתרו ראה את עצמו כמי שעתיד להיות נותן התורה. מובן? ואז משה גילה לו, חותני היקר, תדע לך שדברים השתנו בינתיים, ואני עכשיו עולה עליך. בגלל שהוא לימד את משה. אז הוא מייחס לעצמו את כל מה שמשה עשה. הוא אומר, משה עשה עבודה לא רעה, עשה בעצם, במקום שהוא יהיה התלמיד היחיד, הוא הוציא עם שלם ממצרים, כדי שאני אמשיך ללמד אותם. זאת אומרת, הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת המלאק, יפה מאוד, אז עכשיו יש עם של תלמידים. בא יתרו, אומר, אני חותנך יתרו, בא אליך. אני בא ללמד אותך. והראיה, יתרו מגיע, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא מלמד אותו. הוא מלמד אותו. הוא אומר לו, עושים ככה, עושים ככה.
הוא היה במעמד הר סיני?
האם הוא היה במעמד הר סיני? זו באמת שאלה. יש מקום לדיון על זה, יש מקום לספק. אבל זה לא משנה. אנחנו רואים שהתורה מצמידה את הסיפור של בואו של יתרו למעמד הר סיני, כדי שנדע שמעמד הר סיני הוא על רקע בואו של יתרו. בין שיתרו היה בסיני, בין שלא היה בסיני. זאת אומרת, יש ממד אוניברסלי לתורה, התורה לא יכולה להינתן בלי שלפחות נציג אחד מאומות העולם יגיע. אז הוא הגיע. הגיע? בסדר, אז אפשר לקבל את התורה.
אבל מה עם הערב?
הערב אף כבר התגיירו. הוא בא בתור גוי, הוא מבחוץ.
למה היא לא יכולה?
אני חוזר על השאלה שלך. שמעתם את השאלה שלה? מדוע התורה לא הייתה יכולה להינתן בלי נציג של אומות העולם? זה השאלה. השאלה טובה? יש לכם תשובה?
כן.
למה שאני אתעייף בעצמי? יאללה, דבר. מה התשובה שלך, אדוני, לשאלה הזאת?
כי התורה ניתנה לגויים, לא לעם ישראל.
התורה ניתנה לגויים, לא לעם ישראל. יש לי קושיה עליך. אז למה מעמד הר סיני היה ליהודים ולא לגויים?
כי אנחנו סגולה מכל העמים.
אז זאת אומרת שהתורה ניתנה לישראל ולא לגויים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. איפה זה כתוב? תהילים, יפה. זאת אומרת, התורה, בהגדרה, ניתנת לעם ישראל ולא לגויים. וזה מחזק עוד יותר את השאלה שנשאלה עכשיו. אז אם ככה, מדוע צריך איזה גוי שיגיע למעמד הר סיני? כלומר, אתה אומר ככה, אומנם התורה ניתנה לישראל ולא לגויים, אבל יש לה השלכות על גורלם של הגויים.
כן.
אז אם אתה עושה משהו שיש לו השלכות על העולם, אתה צריך לפחות מצד הנימוס, שיהיה לפחות נציג אחד, משקיף של אומות העולם. יפה, מה התשובה שלך?
אני חושב שזה איזשהו רושם שמתקבל בעקבות נטילת התורה, שזה לא רק כלפי ישראל, אלא כלפי
אתה אומר, אני חוזר על תשובתך, כי לי יש קול יותר חזק ממך. אתה אומר שצריך שהתורה תיתן גם איזשהו רושם על האנושות, ולכן הוא הנציג של האנושות כדי לקבל את הרושם הזה. על זה אני יכול לשאול, זה בדיוק השאלה שהיא שואלת, למה צריך הרושם הזה? מה אתה אומר?
הוא נתן לעם ישראל
תורה,
ויש
מדרש
שהוא
הציע
אותה לכל
הערים. יפה. אתה אומר, אמנם הלכה למעשה ניתנה התורה לישראל בלבד, אבל המדרש אומר שהייתה כוונה לתת אותה לאנושות כולה. יפה. אז יוצא לפי זה שצריך שהאנושות תהיה כדי לראות את הפספוס. כן. אם כי יש בין המפרשים שהבינו שהמדרש הזה מתכוון לומר שהוא לא התכוון לתת את התורה לגויים. הרי היה זה שהם סרבו. אבל אפשר לומר ככה. זה שהתורה ניתנת לישראל, אני פשוט עכשיו משתמש בכל מה שאמרתם, כדי לענות את התשובה שלי. זה בסדר? התשובה שלי היא כזאת. התורה ניתנת בפועל לישראל ופוטנציאלית לעולם כולו. ולכן חייב להיות שהתורה תהיה אוניברסלית כדי שהיא לא תהיה מצומצמת, ואז זה היה מזייף אותה. שאלה, כמה מצוות יש בתורה? 613. שאלה הבאה, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות?
620.
כמה אמרת? 620. כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? כמה אמרת?
620.
זכה. מה ההפרש בין 613 לבין 620? 7. נכון? זאת אומרת, יש 7 מצוות בני נוח, שבזכותם עשרת הדיברות שלמות. 7 מצוות בני נוח, ואז יוצא 620. 620 גמטריה של?
כתר.
הקדוש ברוך הוא מולך, כאשר גם האומות מקבלים את מלכותו. בלי זה, יש חיסרון בדיבור. שאלה, מה הן 7 האותיות האחרונות של 10 הדיברות?
אשר לרעך.
אשר לרעך. מי זה רעך לפי זה?
הגויים.
זה הגויים, יפה. למרות שואבת לרעך זה נאמר כלפי ישראל, על אשר לרעך זה הציפייה האוניברסלית, יפה. מילים אחרות, אנחנו חוזרים לעיקרון. עין טובה, כן? עין טובה של אברהם אבינו, הוא פונה לכל באי עולם. איך העין הטובה הזאת יוצאת לפועל הלכה למעשה? על ידי הגזענות היהודית. אבל הגזענות היהודית יסודה בכוונה כוללת, אוניברסלית, הייתי אומר אפילו קוסמופוליטית, של תיקון עולם. זה מובן? זאת אומרת, זה שהיהודים הם גזענים, במרכאות. האם זה בגלל שהם שונאים את העולם? לא, אלא למה? בגלל שהם אוהבים את העולם. אז אם אתם מביאים את העולם, אז אתם מתבדלים מכל העולם כולו, כדי שנוכל למלא את תפקידנו. בסדר? זה פחות או יותר השיח היהודי. כן, כלומר, זה פרטיקולריות בעלת השלכה אוניברסלית. בסדר? זה האופי של היהודים, ועל זה כל הזמן באים אלינו בטענות. מי בא אלינו בטענות? היהודים. היהודים באים בטענות, נכון? יש אחד פה שהזכיר את המדרש הזה. לא, לא, זה בסדר. אין לי שום בעיה עם זה. רק השאלה איך להבין את המדרש הזה. המדרש הזה הוא מדרש מאוד מורכב, מאוד לא ברור. אתם מכירים את המדרש? פחות או יותר. יפה. אז במדרש הזה יש כמה דברים לא מובנים. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לגויים? הוא עשה להם מעמד הר סיני? נכון? נכון. אז אתה בעצם הולך בכיוון של המהר"ל מפראג. אתה אוהב את המהר"ל מפראג. כן, המהר"ל מפראג אומר שמה שכתוב במדרש, שהוא הציע את התורה לגויים והם סרבו, זה לא שבאמת הוא הציע, וזה לא שבאמת הייתה אהבה אמינה לתת להם, אלא המדרש בא להסביר לך למה הם לא יכולים לקבל. כן? כי הם באמת לא מתאימים, גם אם היו מציעים להם, הם היו אומרים לא. כך אומר המהר"ל. יוצא לפי המהר"ל, שכל המדרש הזה הוא פיקציה היסטורית, ומבחינה היסטורית זה לא קרה, וזה באמת, רק, באמת אנחנו עם סגולה, ורק אנחנו מתאימים לזה. זה מה שאומר המהר"ל מפראג, וגם אתה. אבל
עם חופץ בראש, הגויים היו יותר צנועים, אמרו זה לא מגיע לנו, זה כבוד גדול מדי, ועם ישראל אמרו אנחנו ניקח.
אתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר זאב, זאב הוא לא רוצה ללכת לפי המהר"ל, הוא רוצה ללכת לפי הזוהר.
הזוהר?
כן, הזוהר. יש לך בעיה עם זה?
לא,
לא, זאב רוצה, זאב מדבר כמו הזוהר. הזוהר אומר שכשהקדוש ברוך הוא הציע את התורה, זה לא שהוא הציע את זה לאומות, אלא הוא הציע את זה לשרי האומות. מה זה שרי האומות?
המלאכים.
המלאכים שממונים על האומות. התיק הזה לא שלך. כן. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא פנה אל שרי האומות, אל המלאכים שממונים על האומות. ולזוהר יש הרבה חוש הומור, אז הוא מספר את השיחה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין השר של אדום. אומר לו, שר אדום, באתי להציע לך את התורה. מה כתוב בה? לא תרצח. שואל, אומר לעצמו, השר של אדום, וואו, איזה תיק, מה אני אעשה עם זה? אבל מה, זה לא יפה להגיד הקדוש ברוך הוא, לא. גם לא יפה להגיד שהוא רוצה לרצוח. אכן הוא אומר, אני אמצא איזה תחבולה. אני אגיד לו, ריבונו של עולם, המתנה שלך היא כל כך יפה, שהיא לא ראויה לי. תן אותה לישראל. והמטרה שלו, כשהוא אומר לתת אותה לישראל, זה לדפוק את היהודים. שהם יאכלו אותה עם התורה הזאת שאומרת לא תרצח. אגב, זה לא צחוק, זה בדיוק הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית היא שהתורה ניתנה לישראל כדי להרע להם. זה כללה. כן? זה כתוב מפורש באבנגליות.
אז למה הם גם כן מחזיקים בתורה?
לכן הם מחזיקים בתורה בלי המצוות. כמו המצוות זה תיק כבד מדי, זה גורם לתרייג מצוות וגם תרייג עבירות, כי אי אפשר לעמוד בזה וכו' וכו'. כן? אז הטענה הזאת שהיא מפורשת באבנגליון, היא גם טענה שמובאת בספר הזוהר בפיו של השר של אדום. ואז מה שמדהים זה שהשר של אדום, לפי המתואר בזוהר, אומר ולכבוד המאורע הגדול, שבו אתה תיתן את התורה היפה הזאת לישראל, אני גם נותן מתנת חתונה.
המלך.
לא. הוא נותן את חרבו לישראל.
הוא לא נותן להם את מוקטורת?
לא מלאך המוות. לא מדבר על מלאכם. זה השר של אדום. ואז הוא אומר, הנה, קח את חרבי ותן אותה לישראל.
זה למעשה הורדוס.
מה זה שהשר של אדום נותן לנו במתנה את חרבו. את חרבו.
אולי שנתגבר בשבילו על משהו.
את
החשב
לצוח. יפה. אני הייתי אומר אפילו בצורה יותר פשוטה ומודרנית יותר. מאיפה היהודים למדו להקים צבא?
מאדום.
צהל הוקם על ידי יהודים ששרתו בצבאות של אדום. זאת אומרת, הכל, כל יעקב, ידיים אין לנו. לוקחים מעשיו. בסדר? זה ההסבר של הזוהר. אבל, למרות כל ההסברים היפים של המהר"ל מפראג, ושל האדון שם, ושל הזוהר, ושלך, יש דעת הרמב״ם. איך הרמב״ם מבין את המדרש הזה?
אבל סליחה, שנייה. יש המשך הרי, לא? הישמעאלים... לא תגנור.
כן, כן, כן.
אז איך כאילו העניין של ישמעאלים
מולנו? לא זוכר בדיוק מה הזוהר אומר על זה. הזוהר גם כן יש לו את השיחה הזאת. כן. עכשיו, יש ההסבר איך שהרמב״ם הבין את הסיפור הזה. מעניין אתכם לדעת איך הרמב״ם הבין את זה?
מאוד.
אני אגיד לכם למה זה מדהים איך שהרמב״ם הבין את זה. כי הוא הבין את זה כפשוטו. הוא הבין, ככה הוא כותב באיגרת תימן, שלפני שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לישראל, הוא שלח נביאים אל האומות כדי לבקש מהם לקבל את התורה ולא קיבלו. זה מדהים שהרמב״ם מכל הפרשנים לוקח את זה כפשוטו. רק במקום שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה מין מעמד שבו הוא אוסף את כל בני אדום ואומר להם אנוכי השם אלוהיך וזה, לא רוצים. לא, זה פשוט שולח להם נביא. השאלה היא, מי הם הנביאים שהקדוש ברוך הוא שלח לפי זה לשלוש אובות? כן? לאדום, לישמעאל ולעמון ומואב. נכון? ככה כתוב במדרשים. שהוא הציע את התורה לבני אדום, אמרו לא תרצח לו בשבילנו. לבני ישמעאל לא תגנוב לו בשבילנו. ולא תנאף, זה הייתה הטענה של עמון ומואב. אנחנו באים הרי מניעוף, אז מה אתה רוצה להגיד לו תנאף? כן? כלומר, זה שלושת האומות שלפי המדרש נשלחו אליהם נביאים. ואני שואל, מי הם הנביאים האלה שנשלחו אל האומות האלה?
בלעם,
איוב ויתרו. בלעם, איוב ויתרו? למה אתה אומר את זה? אני אגיד לכם מי אני חושב. מה? שלושת המלאכים שבאו אל אברהם אבינו, אולי הם שלושת הנביאים. אולי? כן? חיו הרבה זמן. אני אגיד לכם את דעתי, וגם איילה חושבת כמוני. אלו היו החברים של איוב. אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. למה? אליפז התימני. מאיפה זה תימן?
שמואל, דרום חצי אי ערב.
האיש תימן, מי הוא? הוא מהנכדים של עשיו. תימן זה אחד מאלופי עשיו. אז אליפז התימני הוא נביא אדומי. אך זה טבעי, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה לאדום, ישלח את אליפז התימני. בלדד השוחי. מי זה שוח? שוח זה אחד מהנכדים של אברהם וכתורה. מבני כתורה. זאת אומרת, בני כתורה ובני ישמעאל, אומר הרמב״ם, יתערבו זה בזה. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה לישמעאל, מטבע הדברים הוא שולח את בלדד השוחי. ולעמון ומואב, מי היה? צופר, הנעמתי, נעמה, זה שם עמוני. בסדר? אז אם כן, אנחנו כבר מוצאים שלושה נביאים שנשלחו. אני אגלה לכם יותר מזה. התלמוד במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', אומר ששלושת הרעים של איוב ואיוב עצמו היו נביאים. אז אם כן, ייתכן מאוד ש... אותם הנביאים שהרמה אומר שנשלחו, אלו יהיו באמת אלה.
אבל איך יש נבואה שמחוץ לעברים?
איך יש נבואה מחוץ לעברים? אתה קנאי מאוד. אתה לא יכול לסבול את זה שלגויים יהיו נביאים. נכון? אתה שואל את עצמך למה בכלל יש גויים. נכון? זה מה שאתה שואל. למה בכלל יש גויים? אני אגיד לך משהו, אם לא היו גויים, אז איך היית מברך אשר בחר בנו מכל, מה? מכל הזברות? ומכל הקופים? כן? אלא, אתה אומר שבחר בנו מכל העמים. מכאן שהעמים זה חשוב.
לא, לא, אני לא מתוספק בחשיבות של העמים, אבל בשיעורים שלך הקודמים דיברנו על נבואה ועל זה שזה מיוחד לאומה העברית.
נכון.
אז איך זה שיש מחוץ
לאומה
עברית נביאים?
יפה. השאלה של ראובן היא שאלה אמיתית. הבה נחזור על שאלתו של ראובן. ראובן שואל, בשיעורים שלך, רב שרקי, אתה לימדת אותנו שהנבואה היא תכונה עברית, אז אם כן, איך זה שיש נביאים אצל הגויים? שאלה יפה, נכון? התשובה. הנבואה היא תכונה אנושית. איך אני יודע? מי היה הנביא הראשון בהיסטוריה?
אדם
הראשון. אדם הראשון הוא יהודי או גוי?
גוי, כללי.
הוא השורש של ישראל והשורש של העמים. עכשיו, התכונה האנושית המקורית, כלומר, לפי התורה יוצא לפי זה שלהיות אדם, כלומר, פירושו להיות נביא. והתכונה הזאת, כך מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, נשמרה בישראל ועבדה מן העולם. זאת אומרת, זה לא שהסגולה הישראלית היא תוספת על מה שהיה, אדרבה, היא השריד של מה שהיה. ואז אתה יכול להבין שבמהלך בחירת עם ישראל, שרידי הנבואה שעדיין קיימים באנושות הכללית, מנסים את כוחם. ברור? לכן עם ישראל יש לו שם קולקטיבי, נקרא בשם אדם. אדם אתם נאום השם. כן? כלומר, אנחנו האנושי. כן? כמו שאמר פעם אובליקס, הם מטורפים האנושיים האלה. כן?
זה
מאסטריקס, למי שיודע. כן? זה עניין של עיקוד תצוצות. חשוב מאוד. כן. וזה מובן מה שאני אומר. עכשיו, מה נשאר אחרי מתן תורה, אחרי שעם ישראל נבחר? מה נשאר מהנבואה אצל הגויים? נשאר משהו.
בלעם,
אבל נשאר עדיין משהו. יש אצל אומות העולם מגע עם העולם הרוחני. זה קיים.
נוסטרדמוס
היה יהודי. אז כך שזה לא עוזר.
ממש יהודי או
ש... ההורים שלו היו מומרים, אבל שניהם היו יהודים מומרים. כן. חוץ מזה שזה הכל בלוף אחד גדול שם עמד. כן. אגב, אני רוצה לקרוא שאחרי שנפלו מגדלי התאומים, פרסמו באינטרנט נבואה של נוסטרדמוס שמספרת על נפילת מגדלי התאומים בניו יורק. רק הבעיה היא שזה אפילו לא כתוב בנוסטרדמוס, זה תעשתה ממצאה. והיא הסתובבה בכל כדור הארץ. כן, מה את אומרת? זה שאלה. אני רוצה לחזור על שאלתה של שדמה. ממש מוצא חן בעיניי. השאלה היא כזאת. אם אתה אומר שהייתה מחשבה שהתורה תינתן לאומות העולם, אז למה מספר דורות לפני כן כבר נבחר זרעו של אברהם? לא, זה קושיה על המדרש. גם על הרמב״ם, אבל בכלל. מה זאת אומרת שהתורה היא שייכת לכל העולם כולו באופן וירטואלי כלשהו? זה גם קושיה עליי. כן? הרי מראש כבר נבחרה האומה הישראלית.
אבל לא, זה לא דבר שבר מהתורה.
הנה, זאת התשובה. כן, אני אחזור. הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם איננה על התורה, אלא על הארץ. אלא על הארץ. ומה שקרה במעמד הר סיני, שהוחלט שהתורה תינתן לזרע אברהם. אבל ההבטחה המקורית היא ארץ ישראל. נכון. או נגיד לך, אין קשר בין מתן תורה לבין הארץ. והראיה, אבותינו עליהם השלום, אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות, שרה, רבקה, רחל, לאה, זלפה, בלהה, כולם קיימו את התורה בלי שניתנה. זאת אומרת שלא צריך מתן תורה. מתן תורה זה משהו שבא בעקבות. כן? זה בעקבות איזו הידרדרות, איזושהי נפילה, אז ניתנה התורה. זה מראה על איזושהי דואליות במסר האלוהי.
זה גם בא לאחד את ישראל לעם.
מה, התורה?
הטקס, המעמד הזה, איחד אותם לעם.
אני רוצה לחזור על דברי זאב, כי הם חייבים תגובה. זאב אומר שמתן תורה עשה אותנו לעם. הבנתי אותך נכון? גיבש אותנו, עשה אותנו עם, נכון? טענה חרדית זו אין לה בסיס. שהרי נשאלת השאלה, למי הקדוש ברוך הוא החליט לתת את התורה? לכל מי שבמקרה יזדמן למרגלות הר סיני? אלא למי?
לבני ישראל.
אז הם היו עם לפני זה.
הם היו שבט.
מה זה היו שבט? זה מיליוני אנשים יוצאים ממצרים וזה איפה אתה חי? זה עם, זה עם לחלוטין, לכל דבר.
אבל היום הזה נהיה קלה. אבל איפה הזיווג של התורה עם
אדמת הארץ? יפה. הזיווג של התורה זה זיווג של זוגיות ולא של טבע. הקשר שלי עם אמא שלי הוא קשר כפוי. עם אשתי הוא קשר רצוני. כלומר, הקשר בין ישראל לבין התורה הוא גם כן קשר של זוגיות. וכשלא לדבר על של ישראל וארץ ישראל והתורה ביחד. זה מין זוגיות כזאת שבנויה על יסוד מוסרי. מובן? עכשיו, מה שאתה אומר, מה אמרת? היום הזה, יש פסוק, אומר, היום הזה נהיית לעם, ואתה אומר שהפסוק הזה נעמד על מעמד הר סיני, נכון? אמנם, באמת, אתה צודק, אמנם הפסוק הזה בפשוטו נאמר על משהו אחר לגמרי, על הכניסה לארץ. אבל חז"ל אמרו שזה נאמר על מתן תורה. יש רק בעיה אחת, שאתה לא אמרת את הפסוק בשלמותו. הפסוק אומר, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. כלומר, היית לפני כן לעם, ועכשיו נהיית לעם לשם. זה הכל. אבל לומר שאנחנו נהיינו עם בגלל מתן תורה, יש פה סתירה לוגית. סתירה לוגית שקשה לתפיסה החרדית להתגבר עליה. כי אם זה נכון, אז מה אנחנו חוגגים בחג הפסח? יציאת מי ממצרים? בני ישראל. זאת אומרת שיש עם שיצא ממצרים, למרות שהוא לא קיבל את התורה. לא, היו עם.
זאת אומרת, ביציאת מצרים, מה שהיה משותף להם זה הגנטיקה. ובמעמד הר סיני, מה שנהיה משותף להם זה התורה.
כלומר, נתגלתה נשמת האומה. אתה צודק. אני לא נגד. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים שהיסוד הלאומי בישראל הוא לא התחיל מהתורה. הוא קדום יותר. בסדר? כן. זה שאני בוחר באשתי, זה כשלעצמו אקט מוסרי. כי זה פעולה שבאה מן הרצון. לעומת זה, הקשר שלי עם אמי הוא קשר כפוי. זה מובן מה שאני אומר? הלו, כן, את מבינה אותי או לא?
אני מבינה, אבל לא מוצאת בזה שום עניין מוסרי. אני בוחרת הרבה דברים.
לבחור זה אקט מוסרי.
מה?
לבחור...
לא,
אני מסביר. המילה מוסרי בעברית, זה ידעתי שזה יתקע אותנו. המילה מוסרי בעברית מודרנית, היום, יותר נכון, בעברית עממית, מתכוונים להגיד טוב. מוסרי טוב, לא מוסרי רע. אבל האמת היא שהמילה מוסרי פירושה טוב או רע, ולא מוסרי מה שאין בו לא טוב ולא רע. אתם מבינה אותי? יוצא לפי זה שדבר שהוא בחירי, הוא שייך לתחום המוסרי, כי אפשר לבחור טוב, אפשר לבחור רע.
אבל לא בחרנו בתורה.
לא בחרנו בתורה.
לא, נכון. למה...
אבל התורה בחרה בנו. כן. כן. מה? טוב. מה? היא הסכימה להינתן לנו. השילוך היה חד צדדי.
זה
נישואים בכפייה, זה נכון. ולכן, עכשיו, לא, תקשיבו טוב טוב. רגע, 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 אנחנו דנים פה בסוגיות יסוד. התורה ניתנה בכפייה. עכשיו, באיזה יום היא ניתנה? בחג? השבועות. למה התורה לא אומרת שסיבת חג השבועות זה מתן תורה? אומר המהר"ל מפראג, אתה רואה? אתה אוהב אותו. אומר המהר"ל מפראג, אי אפשר לעשות חג מכפייה. ברור. לכן התורה ציינה דברים אחרים, חג הביקורים, חג הקציר, דברים שאדם מזדהה איתם. אבל חג מתן תורה? איך אפשר לסמוח על זה? ולכן צריך כמה אלפי שנים כדי לתקן את ה... סריטה שנעשתה לנו אז. נכון. נכון. שיש מה? כי בכל מקרה הקציר מתחיל אז. כלומר, גם אם לא היינו מקבלים את התורה, בקיץ היינו מתחילים לקצור בתקופה הזאת. נכון. אבל זה לא בגלל המצוות האלה שיש קדושה לארץ. גם בלי המצוות האלה היינו נכנסים לארץ.
והיה כדי כל אפשר שמי שאתה לקבל את התורה, לקבל את התורה,
זה היה הכי גרוע שיכול להיות, שהתורה תינתן לאומה אחרת, ואנחנו היינו מקבלים רק את הבטחת הארץ. למזלנו הטוב, בסופו של דבר, שני המרכזים התאחדו. המרכז תורה, המרכז ארץ ישראל. אבל זה לא היה נתון מלכתחילה ומובן מאליו. זה מה שרציתי לומר. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא קורא ברית עם אברהם, יצחק ויעקב, הוא קורא איתם ברית על הארץ, לא קורא איתם ברית על התורה. והנסיבות ההיסטוריות עשו שהתורה בסוף ניתנה גם לאומה שיורשת את הארץ. מובן מה שאני אומר? לא, את יכולה להגיב, זה בסדר. אפשר לי... אני אומר רק פשט. אני אומר דברים פשוטים. טוב, מה עוד? בבקשה. נכון, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. חוץ מפעם אחת, במעמד הר סיני, ששם לא הייתה ברירה. זה טוטלי, כלומר, ההתגלות כופה את עצמה. כשאתה עומד מול ההתגלות, אתה לא יכול להגיד לא. 5 דקות אחר כך אתה יכול כבר. והראיה, ניצלו את זה, עשו את העגל כמו שצריך. מה? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל אלוהים. כשאדם עומד מול ההתגלות של כל אלוהים, הוא לא יכול להגיד לא. הוא נבלע במאורה. זה מרומם אותו באופן כזה שאין לו אפשרות להגיד אני לא מעוניין מה שקורה. טוב?
אז מה המשמעות
שנעשה ונשמע? זה כבר נכנסת עכשיו למערל ולתוספות וכו'. מה אנחנו? בבקשה. היה אפשר לקיים את התורה בלי מתן תורה, זה נכון. נכון, נו, אז מה? איך פותרים את זה? אני לא יודע אם אפשר לפתור את זה. הוא אומר, דואליות זה לא נוח. זאת אומרת, התורה הייתה צריכה להיות משהו טבעי, משהו שנובע מעצמיותנו, ופתאום זה נכפה עלינו. איך חיים עם זה? נכון? ואז הוא אומר, זה לא נוח. והתשובה היא שהוא צודק. לכן זה לוקח כמה אלפי שנים כדי לתקן את זה. כן? כלומר, צריך שההיסטוריה תיתן לנו הזדמנויות לקבל את התורה מרצון ומהכרה. וזה הגיע ברוך השם בדורנו, כשרוב עם ישראל, מזה כבר 100 שנה, חילוני. ואז יוצא שיש הגדרה של הזהות היהודית שאיננה תלויה בעול של המסורת. ואז יש אפשרות של קבלת התורה מרצון. אבל זה תראה כמה אלפי שנים עברו כדי להגיע לזה.
אבל זה לא האידיאל מבחינת
התורה. למה?
האידיאל הוא
שהתחרו בה. נכון, ולכן אי אפשר, מה שקרה בהר סיני מבחינה זאת הוא הרסני. כי זה מנע את האפשרות לבחור בה.
אבל אדם לא בחרו בה באופן טבעי ועצמתי.
נכון. נכון, ולכן זה לקח כמה אלפי שנים, עד שאנחנו...
היום אנחנו בוחרים באופן אינטואיטיבי?
לא, יותר מזה, באופן מושכל.
אז לא הגענו בכלל
כמה? עוד לא גמרנו את העבודה, זה לוקח איזה זמן. בסדר?
עוד שנתיים בראש יהודי.
כן, מה אתה אומר?
אבל לפי ההיגיון הזה, בעצם, אדם שנולד דתי חרדי, לא יכול לעבור את אותו תהליך, שאתה מתאר ברגע זה, שזה אולי התהליך האידיאלי, שאתה חילוני עובד.
נכון.
אז מה יקרה לאותו אדם חרדי? הוא יצטרך להגיע לכאן בגלגול נוסף בתור חילוני כדי לעבור אותו?
לומר ככה, נאמר ככה. יש שתי אפשרויות. שני מסלולים עבור הדתי הבינוני. או שהוא ידטלש, ומתוך דטלשיותו יעשה את הבירור שאתה מתאר, או שיחסוך מעצמו את זה ויתעלה מראש להשגה עליונה. אבל להישאר בדתיות בינונית, זה כנראה יחלה מן העולם. כן. חוץ מכמה איים, בשביל אנתרופולוגים שיבואו לראות. הנה, זה דתי. לא שומע, שיהיה, לא שומע.
לא ראיתי את הכיוון השני, איך אני יכול לכפור בזה, אם תן דקה עם חבול וקיימת כבר מוכרזת. אני לא ראיתי את הכיוון השני.
את שואלת, איך יכול להיות שהם עשו את העגל אם חמש דקות לפני כן הם שמעו? את יודעת, חזל אומרים שבשעה שעם ישראל שמע, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, באותה שעה עלה בדעתם לעשות את העגל.
זה אפקט פסיכולוגי ידוע.
כן, שומעת? זה אפקט פסיכולוגי ידוע. כופים עליי בדווקא. באותה שעה אי אפשר לעשות את העגל. צריך לחכות קצת. לא עושים את העגל בזמן הדיבור. טוב, בואו נמשיך. אז עין טובה. דיברנו על העין הטובה. כל זה היה בגלל העין הטובה. יונתן רוצה להגיד משהו. יפה. אבל אז זה אומר שלא המזרח ולא המערב אידיאלים. נכון? למשל, כן, יכול להיות. אני אסביר לך משהו. היום אנחנו באמת נתונים בעיצומו של תהליך של התנגשות בין תרבותית, בין המזרח למערב, כשהמערב בא בשם החירות. והמזרח אומר, בא בטענה בשם המוסר. תראו מה אתם עושים בחירות שלכם. ולכן המזרח משתכנע שהחירות זה דבר רע, כיוון שזה מביא להידרדרות מוסרית. ואנחנו יש לנו תפקיד בנושא הזה. אתה אומר שיש בניו אייג' משהו שתורם לזה. אולי אתה מתכוון לפוסט מודרניזם? איך בניו אייג' זה נמצא? זה מה שאני רוצה להגיד. זהו, הניו אייג' הוא לא כל כך נזיל, זה בדיוק העניין. הניו אייג' הוא כמעט דתי, הייתי אומר. לעומת הפוסט מודרניזם שהוא יותר רחב. כלומר, אולי הוא הבסיס התיאורטי שבבסיס הניו אייג'. נכון. אגב, מה שאתה אומר, אתה לא צריך להיחרד, סך הכל זה מה שאומר הרב שגר בספרים שלו. כן, יכול להיות. טוב, ננסה. תביא לנו קצת חסידי ניו אייג' ונוכל ללמוד ממנו. כן, בבקשה. למה היה צריך מעמד הר סיני? למה הקדוש ברוך הוא לא בעצם הקים למרגלות הר סיני מכון ללימודי יהדות? כן?
ישיבה חילונית.
ישיבה חילונית, משהו כזה. האם הביא את רות קלדרון, משהו כזה. כן? אתה רוצה תשובה? כי העולם לא היה בנוי לזה. זה הכל. מה נשתנה? העולם מתקדם. בין היתר בזכות מתן תורה, ועכשיו הוא משלם את המחיר של תופעות הלוואי של הכפייה הזאת. כלומר, התורה לפי חז"ל ניתנה לפני הזמן, היא לא ניתנה בזמן המתאים. הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דור, שנאמר דבר ציווה לאלף דור, ובמקום זה ניתנה אחרי 26 דורות. זאת אומרת שיש 974 דורות שנקמתו, כך אומר חז"ל. שעליהם נאמר אשר קומתו בלא עת. כן? זאת אומרת שיש דורות מקובצים, מצ'וקמקים, של נשמות עשוקות, שמרגישות את אי ההתאמה הנוראה בין התורה לבין המציאות, בגלל שהתורה ניתנה לפני זמנה. ולכן החז"ל אומרים אותם 974 דורות, אלה הם עזי פנים שבדור.
מה ההוכחה שלהם לסברה הזאת? על מה הם מבססים את הסברה שניתנה לפני הזמן?
זה כתוב, דבר ציווה לאלף דור.
אולי הוא ציווה שזה יימשך אלף דורות.
לא, לאלף דור. כלומר, יעד לדור האלף. כלומר, רבנו סעדיה גאון אומר שכל מה שכתוב בתורה, אפשר להגיע אליו, זה אופטימיות אדירה של רב סעדיה, כל מה שכתוב בתורה, אפשר להגיע אליו, בשכל האנושי בלבד. אבל, הוא אומר, זה היה לוקח כל כך הרבה זמן, שהקדוש ברוך הוא ריחם על עולמו כדי שבינתיים, כדי לחסוך סבל. בגלל זה ניתן סבל אחר. אבל כנראה זה היה שיקול, שאחרי 26 דורות, השיקול של הסבל משתווה, וכדאי לתת את התורה לפני הזמן.
אז האלף דור זה בלי מתן תורה או עם מתן תורה? אלף דור זה בלי הקומנטון שלנו?
כן, אחרי אלף דור אז גם לא היה מתן תורה.
כמה שנים?
אם ניקח שדור נגיד נלך בעל קטן, 20 שנה.
20,000 שנים.
אחרי 20,000 שנות היסטוריה, התורה הייתה באופן אינטואיטיבי חלק מעצמנו, לא היה צריך כל המעמד הזה. כן. כלומר, אם התורה הייתה ניתנת בגיל, נגיד, למשל, 100? לא, כי האמת היא, זה המשנה, עוד שתי משניות, זה בדיוק מה שהמשנה אומרת. מה שאתה אומר. שבעצם גם אנחנו מקבלים את המצוות בגיל מוקדם מדי. וזה אולי בגלל שאנחנו לא חיים חיים ארוכים מספיק. הרי מה אומר רשי? בפרשת בראשית, באיזה גיל היו מקבלים מצוות לפני המבול?
בגיל 100.
בגיל 100. רש"י ככה כותב. גיל 100 זה גיל טוב. אז אפשר להתחיל לקיים מצוות. אבל אנחנו חיים בדרך כלל פחות. ולכן אין ברירה, צריך למצוא איזשהו גיל מינימלי, שהוא הגיל שבו האדם יכול לתת חיים. אם אדם מסוגל לתת חיים, אז הוא אחראי על החיים. זהו, אבל כנראה שזה שהיא הקבלה בין ההתפתחות הגופנית להתפתחות הנפשית, למרות שהתלמוד אומר שיש הפרש בין זה לבין איך שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם, שרק מגיל 20 הוא מעניש. יש, נכון? יכול להיות שנשנה את זה בבוא הזמן. להקים סנהדרין, נשנה. אתה רוצה להקים איתי? טוב, אז איפה היינו? כן, אז עין טובה, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. רגע, אני חייב להפסיק רגע כי אני צריך לקחת לעצמי כוס מים, אז אני אביא לעצמי כוס מים. אתה כבר מביא, טוב, בסדר. טוב, מה זה? אז אם כן, עין טובה זה מידותיו של אברהם אבינו, וזה נובע מאמונת הייחוד שלו, וכתוצאה מזה גם נגררות מידות נוספות, רוח נמוכה ונפש שפלה, ובזה עסקנו רבות בשיעור הקודם. עכשיו בואו נמשיך במשנה. מה? מה זה? עין טובה? יש כן, משמעות לכל, נכון. נכון. כן, אבל משמעות חלקית זה מאכזב. כן, בסופו של דבר, עולם עם משמעות חלקית, זה עולם לא שלם. כן, אבל אז אני מאבד את הערכים האחרים, אני לא מרגיש שלם. הרי כל הערכים האלה נלחמים על הזירה שלי, של הנפש שלי. אני חושב ככה, זאת אומרת, אדם רוצה הכל, לא? אדם רוצה גם וגם. מכללת רמת גם, סליחה. כן. טוב, בואו נמשיך. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גהינם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. טוב, בואו ננסה להבין על מה מדובר כאן. תלמידיו של אברהם אבינו, אמרנו, אוכלים בעולם הזה. וגם תלמידיו של בלעם הרשע, לא? אבל לא כתוב בהמשך שתלמידיו של בלעם אוכלים בעולם הזה. כתוב שהם יורשים גיהינם. אני לא יודע, מה הם עשו בעולם הזה? הם לא אכלו?
יש להם אולקוס.
אתה אומר שלתלמידי בלעם יש בעולם הזה אולקוס. פרש נא דבריך. הרי אני ראיתי הרבה תלמידים של בלעם הרשע, ולא ראיתי שיש להם אולקוס.
לא רואים את זה.
מה זה לא רואים?
לא רואים בחוץ עם למה שיש אולקוס.
מה למה אתה מתכוון שיש להם אולקוס? תסביר.
הם אוכלים וסובלים.
הם אוכלים וסובלים. תראה כמה תלמידים של בלעם הרשע אוכלים ושמחים. אז תסביר מה זה האולקוס הזה. אתה אומר דבר נכון, אני רוצה להבין למה.
למזלי לא היה לי, אז אני לא יכול לתאר לך את זה, אבל זה משהו בקיבה, זה איזשהו קיבה.
אני לא חושב שזה קיבה במובן הפיזי של המילה.
הם אוכלים בלי יכולת לברר את האוכל שהם אוכלים.
זה לא אכילה. כן? זה לא אכילה, זה רק קיום. כלומר, הם בעולם הזה מתקיימים, אבל הם לא אוכלים. כי כאשר אדם אוכל, מה הוא עושה? הוא מעלה את מה שהוא אוכל למדרגה שלו. אבל הם לא מעלים שום דבר, הם נשארים בהמה.
דווקא בהמה כן מעלה.
אז זה יותר גרוע מבהמה, יפה. בסדר? זאת אומרת שהתלמידי אברהם אבינו הם אוכלים בעולם הזה. כי יש משמעות לאכילה, אם יש לי בשביל מה לאכול. יש ביטוי בספר תהילים, אוכלי לחם העצבים. יש איזה מין דיכאון של האכילה. זה מה שנקרא, כי לפני לחמי, אנחתי תבוא. מי אמר את זה? יוב. יוב אמר את זה. כי לפני לחמי, אנחתי תבוא. כי אין לו בשביל מה לאכול. מה?
אחרי האסונות שבאו עליו.
כן, אבל עכשיו הוא בא לאכול, והאכילה לא מספקת אותו. מדוע? יש אין לו הנאה באכילה הזאת, כי אין לו בשביל מה לאכול. כן? זה העצבות שמתערבת לאכילה. הרב קוק מסביר בספר אורות הקודש דבר מאוד מעניין, אבל זה קצת שייך לקבלה. הוא אומר, כשהצדיק אוכל, בשביל מה הוא אוכל? כדי להעלות את ניצוצות הקדושה שגנוזים שם. הרשע אוכל, והוא לא מעלה ניצוצות. מה עושים הניצוצות שלא הועלו על ידי הרשע? הם בוכים. והוא חש את העצבות של הניצוצות האלה במאכל שלו. ולכן אין לו סיפוק באכילה. מובן? כן. איפה אנחנו? כן. אז הם אוכלים בעולם הזה, תלמידיו של אברהם אבינו, ונוחלים לעולם הבא, בעולם הבא. מה ההבדל? בדברי תלמידיו של בלעם הרשע כתוב יורשים גהינם, וכאן כתוב נוחלים. מה ההבדל בין לנחול לבין לירש? שמתם לב להבדל בביטוי?
לירש ירושה.
לרשת ירושה, מה זה אומר? לא השקעתי בזה, זה לא שלי באמת. מה זה נחלה? זה מתאים לי, זה אני. אז יש להם נוחלים, הם נוחלים בעולם הבא, זה, העולם הבא הוא טבעי להם. כן? מה זה העולם הבא בפי זה? זה העולם העתידי, העולם כפי שהוא עתיד להיות. העולם הזה כפי שהוא עתיד להיות. לעומת זה, לרשת גיהינם זה לא דבר נורמלי. זה משהו שהוא נגד טבע האדם, לרשת גיהינם. לכן הביטוי הוא לרשת. יורשים. בסדר?
לפי זה המילה מתנחלים.
לפי זה המילה מתנחלים היא יותר נכונה מאשר המילה יורשים. נכון. למשל, יש מתנחלים בתל אביב, באשדוד, בטבריה. יש גם בעוד כמה מקומות מתנחלים. כן, עכשיו יש... מה? מה את רוצה?
אין באכילה משהו הפוך מהעין הטובה?
האם יש באכילה...
זה נתינת מקום, והאכילה היא דבר של הפנמה, של דבר חיצוני אליי. זה כאילו אימפריאליזם.
לאכול זה עין טובה. תביא. עוד. עין טובה. יש לי לב רחב בשביל כולם.
זה טעים, זה טעים.
לא, אין לי בעיה באכילה. לעומת הרשע, שאצלו יש בעיה מוסרית באכילה. כי הוא לא ראוי לזה. היה אדם אחד בהודו בשם נרו. ביתו הייתה חולה. ראש ממשלת הודו. והוא סירב לתת לה בשר, למרות שהרופאים אמרו שהיא צריכה. כי הוא אמר, מה טובים חיי ביתי מחיי הפרה? יש באמת בעיה מוסרית בזה. לעומת זה, אצל הצדיקים, אדרבה, הצדיקים אוכלים הרבה וכו'. כן? יש יהודי, הרב שער ישוב כהן. הוא הרב הראשי של חיפה. הוא בן 90 היום. מה?
הבן של הנזיר.
הוא סיפר לי, הרי הוא צמחוני מאז שהוא נולד. כלומר, הוא מעולם לא אכל בשר.
בשבת?
גם לא בשבת. מימיו לא אכל בשר. עד עצם היום הזה. 90 שנה. כנראה שאפשר לחיות טוב, גם לי לאכול בשר. הוא סיפר לי שכאשר הוא יצא לרבי מלובביץ', הרבי אמר לו, אתה אומנם אדם גדול, בן של אדם גדול וכולי, אבל מה עם ליקוט הניצוצות? אתה צריך לאכול בשר כדי לקט הניצוצות. אמר לו הרב שער שוב כהן, הרבי מלובביץ', האם יש לכבוי דוי ספר שדי חמד? אמר לו הרבי מלובביץ', בוודאי. הוציא לו את הכרך של השדה חמד, פתח בדיוק בעמוד הנדרש, ושם נמצא הסיפור דלהלן, שבימי הארי ז"ל בצפת, היה חסיד אחד שלא היה אוכל בשר כל ימיו, וכל תלמידי הארי היו מרננים אחריו ואומרים שהוא לא בסדר, שהוא לא עוסק בעבודת ליקוט הניצוצות. ואמר להם הארי שלא לדבר נגדו, כי יש לו הנהגה מיוחדת הראויה למדרגתו. ואז ענה רבי מלובביץ', ניצחוני בוני. בעברית, ניצחוני בניי. בסדר? טוב.
זה שהוא לא זכר את הסיפור הזה.
טוב, זה באמת קושיה. עכשיו, תלמידיו של בלעם הרשע יורשים. כלומר, אמרנו כן, לרשת זה משהו לא נורמלי. גיהינם.
מה זה גיהינם?
מה זה גיהינם? זה אש... כלשונים.
זה מה שהנוצרים אומרים, אבל...
זנב כזה עם שפיץ, קרניים, כן, סירים, רותחים, שיפודים. מה, זה לא ככה? זה כן ככה, אני אסביר לכם למה. גיהינם זה כאשר אני חש אי התאמה בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בעצמי. במילים אחרות, הבושה. כן, הסיפור המפורסם על רבי זושה, שאמר, כשאעלה לשמיים, לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבן, אלא ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. זה הגיהינם. הגיהינם הזה זה שורף, הרבה יותר מכל שריפה שבעולם. האי התאמה בין הראוי להיות לבין המציאות. זה גיהינם. כן. לא שומע. נכון. 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 אז זה טוב מאוד שיש גיהינם כדי לתקן את זה. כלומר, תארי לעצמך שיש לי פה איזה בליטה. מזל שיש גם אפשרות לעשות ניתוח. כן? כדי להשלים את מה שחסר, או להוריד מה שיתר. זה חשוב מאוד. לכן הגיהינם זה דבר נפלא. כתוב במדרשים שכאשר הנשמה מגיעה לגיהינם, היא מודה לקדוש ברוך הוא שהגיע לשם.
וכמה זמן נשואה שם?
כמה זמן נשואה שם? מה שצריך. כן.
יש
יש כאלה שכל הזמן נתקעים.
למה אתה מפחד? אתה רוצה לבקר אותם? אפשר גם לחוות את המזגן, נראה לי שזה כבר מתחיל להיות חזק מדי. כן. נכון, 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 נכון. כן, כן, אז זה בסדר, לכן גיהינם לא צריך לפחד מזה, זה טוב מאוד שיש גיהינם. תארי לעצמך שלא היה גיהינם, זה היה נורא. כן? בלי גיהינם, היינו נשארים ללא תיקון. איזה יופי שיש גיהינם. רגע, יש אגב סיפור שמספרים החסידים על הגאון מווילנה. שכאשר הגאון מווילנה הגיע למעלה, אמרו לו שם בשמיים, תשמע, אתה צדיק כזה, חבל על הזמן, מגיע לך גן עדן, אבל אתה התנגדת לחסידות. אז אנחנו נעשה לך משהו. אתה תיכנס לגן עדן דרך הפתח של גיהינם. טוב, הגאון מווילנה התכונן להיכנס, ואז פתאום באו כל דפי הספרים שהוא למד כל ימיו, וכיסו את הפתח של גיהינם, כדי שהוא לא יראה אפילו פני גיהינם.
שלא יראה מה?
שלא יראה את פני גיהינם. כך אומרים החסידים. כן? עכשיו, את שואלת מה זה גן עדן? גן עדן זה מקום טוב כזה. מה? גן עדן זה גם לא מקום מושלם. גן עדן זה קצת, זה יותר טוב מגיהינה, אבל זה פחות טוב מעדן.
זה מלשון עדנה, לא?
כן, עדנה, להתעדן וכו'. זה מקום טוב.
עדן, אז מה זה עדן?
עדן, עין לא ראתה. כן, כך אומר התלמוד. עדן, עין לא ראתה, וזה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. זה איסורים גיהינה, אבל גם גן עדן זה איסורים. זה האיסורים שאני לא בעדן. איסורים זה דבר מצוין, זה מה שמשנה את האדם. כן, בבקשה.
תיקון זה גם בעולם הזה, לא?
בגלוי זה בעולם הזה. יש כל מיני מערכות.
אז מה, זה גיהינות, זה השלמה למה שמוספק?
כן, כן, זה מוסך. מוסך. אורי, תשמע, פה זה קצת עקום, בוא ניישר לך. פה זה חסר לך חלק, נבריג לך. כן, זה גיהינה.
ובאר שחת שונה מהגיהינה?
רגע, אנחנו עוד לא הגענו לזה. מה אתה אומר? ומה הוא?
הוא האחר.
למה?
מי שבאמת הוא זה שיוצר את המראה לחוסר
האלימה, זה האחר. זה ככה אתה רואה את האחר. אולי האחר הוא... טוב, זאת אומרת, כיוון שהאחר הוא ההזדמנות לתיקון, אז הוא עצמו הגיהינה. אבל יוצא לפי זה שהאחר הוא גיהינם רצוי. הוא גיהינם מתוק. כי על ידי האחר אני משנה את עצמי. בשביל זה יש עזר כנגדו, נכון? המרקסיזם? המרקסיזם הוא תיקון. אתה תסביר מה שאתה אומר. אתה מדבר איתי בחידות. אה? לא, סליחה, המרקסיזם לא בנוי על קבלת האחר, אלא הוא בנוי על מלחמת מעמד במעמד, זה משהו אחר לגמרי.
אבל זה לממש את העניין הזה של חוסר הלימה בין המקום שאתה נמצא.
אתה יכול להגיד שכל תנועה מהפכנית היא בעצם מזמינה את הגיהינם שלה, כי היא רוצה להתקדם. כן, אפשר להגיד, אבל זה הרחבה, כן. טוב, אז איפה היינו? כן, מה? גיהינם, בבקשה. כן, זה הכי טוב להיות בגיהינה בעולם הזה. כן, אבל לא תמיד זה עובד.
זה לא נותן מגירה, כי לפי פגישתו של כל מעשה שאני עושה מיד...
לא מיד מורגש, אבל הייתי אומר ככה, כאשר האדם מתבייש, זה ייסורי הגיהינה. או כמו שאומר הרב קוק, צער ביטול תורה זה ייסורי גיהינה. האדם מצטער שהוא יחסיר את ההשלמה שלו. טוב, בואו נמשיך. כן, תלמידיו של וילם הרשע יורשים גיהינם. אגב, אומרים גיהינם או גיהינום?
גיהינום.
גיהינום אומרים?
גיהינום, לא.
אז למה אני כל השיעור אמרתי גיהינם?
יש קמץ.
מה?
אם אפשר למכור היה פה, זה היה בשביל גיהינום.
אני אגיד לכם, לא. יש מחלוקת. אני אגיד לכם, לא, 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 בואו נסביר. המסורת... האשכנזית היא לומר גיהינום והמסורת הספרדית היא לומר גהינם. ואני אסביר לכם מה הרציונל של שניהם. האשכנזים אומרים גהינום, על שם גיא או הגי בן הינום שליד ירושלים, ששמה הייתה התופת בימי הבית. אז זה גי של אדם ששמו היה בן הינום, גי בן הינום, קיצור גי הינום. ולכן האשכנזים בסידורים שלהם, בספרים שלהם כתוב גי הינום. הספרדים אומרים שצריך להגיד גי הינם. מניין להם הדבר הזה? למה שלא יגידו גם גי הינום כמו כולם? נכון? אלא שאם תסתכלו במסורת ההודית, בסנסקריטית, במקדשים בצפון הודו, כן? הם גם כן מדברים על הגהינם, ושם הם אומרים גהינם, באה. אז כנראה שזאת מילה הודית במקור. מה שאתה שומע. ביוונית יש להם מושג כזה?
גהינה זה בברית החדשות.
לא, זה בסדר, אבל זה לא... זה בא מהעברית.
אבל הוא די, יש להם או. ויכול להיות או באומגה להשתמשו בחיים.
אז אתה אומר שבברית החדשה זה כתוב באה. זה גם ראיה. יפה? יפה. אז כנראה שיש מסורת מקבילה. יש גהינום, יש גהינה.
אבל זה אותו דבר, זה אותו מושג.
זה אותו מושג. רק שאם תשמעו מישהו אומר גהינה, בערבית הוא ג'נן. כן? אז זה בסדר. יש... טוב. כן. להרחיב על הבושה. מה זה הבושה? הבושה זה שאני לא מכיר בלגיטימיות של הזהות שלי. זה פסילה עצמית. זה הבושה. כן, לכן הבושה זה בעברית מלשון הארמית בישה. בישה זה הרע.
מה זה?
הרע. הרע זה ביטול המציאות. ואין לך ביטול מציאות גדול מן הבושה. לכן הבושה היא שורש כל רע. לכן כאשר האדם נמצא במצב עליון, כתוב ולא יתבושה שו. אין בושה. בסדר?
אז העניין הזה שיש שלושה סימנים.
שלוש סימניות יש באומה זו. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כלומר, שלוש תכונות רעות של היהודים. התכונה האחת, ביישנים, מידה רעה. איך אני יודע? כתוב, לא הביישן, למד. אם כן, זאת מידה רעה. ומה זה רחמנים? חז"ל אמרו, הרחמנים חייהם אינם חיים. וגומלי חסדים, זה גם מידה רעה. הרי הקדוש ברוך הוא נקרא גומל חסדים
טובים.
טובים. אבל גומל חסדים, בלי להבחין בין טובים לרעים, זה בעיה. אז אני אסביר למה הכוונה. מה זה, למה הביישנים זאת מידה רעה? הביישנים זאת תכונה יהודית, ואני אסביר מה זה. היהודים... הם בחיפוש מתמיד אחרי הצדקה של עצם הקיום היהודי. נכון? כמה ספרים היהודים כותבים כדי להסביר שזה בסדר שעם ישראל קיים? אתה קראת דברים כאלה? כן, אנחנו למשל גם על המדינה שלנו. אנחנו תמיד מדברים שאנחנו נלחמים על הזכות שלנו להיות. לא יודע, אין שום מדינה בעולם שנלחמת על הזכות שלה להיות. אלא בכל האומות כולה, יש שאלה איך האומה מתנהגת. מתנהגת טוב, מתנהגת רע. אבל על עצם הקיום אף אחד לא מעלה שאלה. אצלנו, יש לנו איזו בעיה שאנחנו צריכים להצדיק את עצם קיומנו. זה נקרא בישנות. וזו מידה רעה בגלל שהיא גידוף כלפי הבורא. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, עשית טעות שעשית אותי. או. לעומת התכונה הטובה שהיא בושת פנים. אנחנו גם נגיע לזה עוד מעט במשנה הבאה. עכשיו, לגבי רחמנים...
מה זה בושת פנים?
בושת פנים זה שאני נזהר שהקיום שלי, שהוא קיום לגיטימי, איננו דורך על התחום של הקיום של חברי. אבל אני לא מסתפק לגבי עצם הלגיטימיות של קיומי. זה נקרא בושת פנים. רחמנים זאת מידה רעה, כפי שאמרנו. מה זה רחמנים? אדם שהאכזריות של העולם מזעזעת את כל ישותו עד כדי שיתוק. אני רחמן, אני רואה שהעולם קשה. אני לא יכול לחיות בעולם כזה. זה מידה רעה.
יש כדור 9 מילימטר.
יש כדור 9 מילימטר. זה נכון. גם לא חייבים להגיע לתשע מילימטר, עכשיו פחות. בזמנך עדיין היה אוזי, אתה זוכר את זה?
זה כן. היה 9 מילימטר.
אז זה 9 מילימטר? בסדר. עכשיו, לעומת זה, המידה הטובה זה המרחם על הבריות. כל המרחם על הבריות... וכולי. זאת אומרת, אם, כיוון שמאחר ואני רואה אכזריות בעולם, זה נותן לי כוח לפעול לתיקון העולם, מתוך רחמים, זה המידה הטובה. זה מרחם. גומלי חסדים, זה מידה רע, כי לא מבחינה בין חסדים טובים לחסדים רעים. אם אני יודע לעשות הבחנה בין חסדים טובים לחסדים רעים, זאת מידה משובחת. כן, בבקשה. זהו. זה רשום בסידור, וזה גם כתוב במסכת אבות במשנה הבאה. אז כשנגיע למשנה הבאה נדבר על זה. זה בסדר?
כן.
אוקיי. מה אתה רוצה?
כתוב כאן תלמידיו של בלעם הרשע יושעים גיהנום.
נכון.
האם הכוונה היא לתלמידיו של בלעם הרשע שלא קיימו את שבע מצוות בני נוח? זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, היהדות היא די גזענית, והיא לא חושבת מי יודע מה היא. לא יהודים, אז מה זאת אומרת? אז למה בכלל
שהם ירשו גיהנום? אתה אומר, בכלל לא צריך לגרש את כלום. מה מעניינים אותנו?
לא יודע, כן, כי ככה היהדות הרבה פעמים מתייחסת למישהו לא יהודי.
יפה. אז למה בכלל אומרים שהם ירשו גיהנום? אתה אומר, תלמידיו של בלעם הרשע, אתה שואל האם זה אלה שלא קיימו שבע מצוות בני נוח? שאלה ראשונה. בהנחה שתלמידיו של בלעם הרשע חייבים להיות גויים. כתוב כאן, אני יודע שלמידה מרשע, אני הבנתי שזה עין רעה, ונפש, ורוח גבוהה, ונפש רחבה. זה מה שראיתי במשנה. זה סוג של מידה. לא משנה אם מדובר ביהודי או בגוי. גם תלמידיו של אברהם אבינו, זה לא משנה. יהודי, גוי. בסדר, זה דבר ראשון. שתיים, בהחלט יש פה מה לדבר, הרי הם אנשי דמים ומרמה. אבל מה שגורם להם לרשת גיהינם, זה קודם כל המידה הבסיסית שלהם, של העין הרעה. ומן העין הרעה נובעים כל הקלקולים האחרים. דבר שלישי, אתה שואל, במידה ומדובר בגויים, היהדות, מה בשביל מה נותנת להם גיהינם? שבכלל ילכו לעזאזל, שלא לא מעניינים אותנו, מה הם צריכים בכלל לרשת גיהינם? גיהינם זאת מתנה טובה בשבילם. זאת שאלתך, נכון? כן. כיוון שהיהדות היא גזענית, אז למה, למה בכלל זה כמו, זה גויים, זה בכלל מעניין אותנו?
להפחיד אותנו,
לא, זה מה שהוא שואל. הוא שואל, אם היהדות לא אכפת לה מגויים, אז למה פתאום עכשיו התחלנו להתעניין בגורלם של תלמידי בלעם הרשע הגויים? מאיפה הנחת יסוד? כנראה הוא מזדהה איתה, אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, אבל אתה אומר ככה, מאחר והיהדות לא אכפת לה, מה? לא, הוא אומר, מניין לא שהיהדות גזענית? אמרתי, אולי אתה מזדהה, אני לא יודע, אל תיקח את זה. כן, השאלה אם אתה מזדהה עם היהדות לפי זה. עכשיו, היא מעניין מאוד שהמשנה במסכת סנהדרין, כשהיא דנה במי שיש לו חלק לעולם הבא ומי שאין לו חלק לעולם הבא. אז יש שם רשימה של שבעה אנשים שהמשנה אומרת שאין להם חלק לעולם הבא. הראשון ברשימה הוא בלעם. שואל התלמוד, הרי הוא גוי, אז למה בכלל כתבת אותו? אומר התלמוד, מכאן שלגויים יש חלק לעולם הבא. כיוון שהיה צריך להוציא את בלעם מן הכלל, סימן שסתם אדם, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. הבעיה היא, איך זה יכול להיות שדבר כזה, שהוא לא גזעני, חדר לתוך טקסט תלמודי, הרי בידוע שהתלמוד הוא גזעני. נכון? אני מעלה אפשרות, אולי, ככה, בזהירות רבה, שאולי הנחת היסוד שאתה העלית היא לא מדויקת. אני זוכר, אפילו הייתי בשיעור שבו דיברו על זה שמספר האותיות בעשרת הדיברות הוא 620, במקום להיות 613, כדי להשלים את את התורה על ידי שבע מצוות בני נוח, ובלי זה התורה לא יכולה להינתן. כן? אז הנחת היסוד הזאת היא צריכה בירור. בסדר? יש גם תפילה, יש ימים מאוד חשובים בליטורגיה היהודית, נקראים ימים נוראים. ראש השנה ויום הכיפורים. על מה התפילות מדברות? על מה התפילות של ראש השנה ויום הכיפורים מדברות?
בקשות של שפע בעולם.
בקשות של שפע בעולם ותיקון העולם במלכות שדי. זה מה שיש ליהודים לומר בימים הכי קדושים שלהם. על מה? ממליכים את הקדוש ברוך הוא על מה?
על העולם.
על העולם, לא רק על ישראל. נכון? תפילת עלינו לשבח היא מאוד משמעותית, על כן נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזיך. והראיה שהיהדות היא מאוד לא גזענית, זה שקמו בעולם שתי דתות שמעוניינות בלהיות ישראל. הנצרות והאסלאם. שתיהן טוענות שהם ירשו את המעמד המבוקש והנחשף ישראל. אם להיות ישראל זה כזה רע, אז למה הם רוצות להיות ישראל? יש לך 3 מיליארד אנשים, אם כן, שהולכים נגד הטענה שלך. טוב, נמשיך. מה?
מה העונש בזה שאין נשמה כאלה בעולם הבא? אם נשמתה, נגיד, מגיע אחרי עולם הבא, ונשמתים מוזיקלית לזה, אז זהו, אני מת, כלומר, אני חותם, אבל אני מת מתי שאתה בעולם הבא.
כלומר, אני לא מרגיש...
אם לא, אז אני מקבל עונש נצח, וגם לא רלוונטי. מה קורה עם נשמה שאין לך חלק בעולם הבא?
זה שאלה מאוד יפה. צריך להפנות את השאלה הזאת לרמב״ם. הרמב״ם כותב, הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה, הוא שלא תזכה הנפש לחיי הנצח. אתה אומר לכאורה, מה אכפת לה לנפש שלא זכת לחיי הנצח?
לא, אכפת לה, אתה אומר שאפשר לחתור,
אתה באמת. נכון. נכון. לכן, בגלל הקושיה הזאת, חכמי הקבלה הולכים בכיוון אחר לגמרי. ואומרים שהנפש חייבת להתקן, מה שלא יהיה. ואז זה הרבה יותר קשה.
ואז?
זה הרבה יותר קשה.
ואז מה נשלב? מה נשלב? לאור מה שאומר, זה אומר שאין לי כאלה עולם הבא, המשנה...
יעיין הכבודו בסוגיה התלמודית מסביב למשנה הזאת. והמשנה אומרת ככה, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואחר כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. משמע שכל ישראל... כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. אלא מה? נכנסים או בדלת הראשית, או דרך הביוב, אבל נכנסים. כן. אז בואו נמשיך במשנה. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינם ויורדים לבאר שחת.
מה זה באר שחת?
באר שחת, מה זה? תגיד אתה.
נשמע לי משהו לא טוב.
באר שחת זה המדור השביעי. בתוך גיהינם יש מדורים. אז באר שחת זה הג'ורה.
למה קוראים לזה ככה? שחת. זה מקום מרופד.
זה מקום שמשחית. השחתה. כן. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואני... אבטח בך. עד כאן המשנה. ועד כאן המבזק. להתראות אחרי החג. חג שבועות שמח.